לסיפור הזה. ימים ימי ילדותי, כך מספר הגאון הרב ישראל יצחק מנדלסון, הרב של קוממיות. אנחנו מצויים עדיין בתקופת המאפייה הישנה, בימים ההם שהכל עבר ידני, עירוב חומרי הגלם, הלישה, הכיתוף, האפייה. מנהל האפייה הגיע פעם בשבוע לביתו של אבא כדי לברר איתו את ההלכה. הוא הגיש בפניו הצעות וספקות שהתעוררו והרבה שאלות של כשרות בחומרי הגלם. מנהל האפייה לא התגורר בקוממיות, מי שהתגוררו בקוממיות היו המנהלים האדמיניסטרטיביים, הוא הגיע עם רכב מדגם ויליס, הרכב המשוכלל ביותר באותם הימים. הוא עצמו לא היה הנהג, אלא בנו שהיה ירא שמיים בן 25 שנה. בזמן שאביו ישב בחדרו של אבא, הבן ישב והמתין בחוץ בחוסר מעש. הם הגיעו הרבה בשעות הצהריים בעת הפסקת הלימודים בחיידר. הייתי אז ילד בן 10 בערך ונראיתי קצת גבוה מכפי גילי. חזרתי הביתה לאכול משהו, לשחק, ולפעמים נכנסתי לבית דין שטוב, לחדר, חדר של הבית דין, להטות אוזן ללימודו של אבא, או לדיני התורה שהתנהלו. מתוך חוסר המעש, הבן הציע לי לעלות על הרכב ולעשות קצת סיבובים באזור קוממיות. לא ראיתי בכך שום דבר לא טוב, לא היו לו שום בעיות ביידישקייט חלילה, הוא היה אברך משלנו ואני הסכמתי. מאז זה הפך להיות לדבר שבשגרה. כל אימת שמנהל האפייה במאפיית הלחם הגיע לאבא בשעות הצהריים, עליתי לרכב ונסענו יחד לטייל באזור. פעם אחת הציע לי אותו בחור, כן, ללמדני נהיגה. וכך התחלתי אני, ילד בן 10, שנראה אולי גדול מכפי גילו, ללמוד כיצד נוהגים. תוך כמה שבועות תפסתי את הכל, ידעתי איך מעבירים מהלכים, איך מרימים את הקלאץ', שזה דבר לא פשוט בכלל, בוודאי לא לילד צעיר כמוני, ותוך חודשיים וחצי כבר ידעתי לנהוג ברכב המשוכלל כזקן ורגיל. אחת לשבוע או שבועיים טיילתי איתו בכבישים פנימיים שבאזור קוממיות. הכבישים היו ריקים בדרך כלל, וכך לא ידע איש על מעשינו. אני כשלעצמי לא תפסתי את החומרה שבדבר. הייתי ילד ולא חשבתי הרבה על מעשיי. והיא היום, ובאחת הנסיעות בכביש המוביל לקוממיות, צעד מנהל התלמוד תורה, הרב החסיד, רבי שלמה זלמן קוט, זכר צדיק לברכה, יהודי חשוב מאוד, תלמידו של מרן הרב מצ'יבין עוד מחול. יהודי שידע שס ובחן אותנו בחיידר בעל פה. ראיתי את מנהל התלמוד תורה הולך מולי. מה שהייתי בעצם אמור לעשות זה להחליף את מקום הנהג עם האברך בנו של מנהל האפייה. אבל משום מה, הייתי כל כך בטוח ביכולת הנהיגה שלי, ובלי לחשוב הרבה, כאשר התקרבתי אליו עם המכונית, נעצרתי, פתחתי את החלון, אחריו את הדלת, והצעתי טרמפ למנהל התלמוד תורה, לא פחות ולא יותר. המנהל היה המום. הילד בן העשר, בנו של הרב, נוהג במכונית כזקן ורגיל, ועוד מזמין אותו, סליחה, לעלות על המכונית. מרוב תדמה, טרק את הדלת, עד שכל המכונית הזדעזעה מעוצמת הטריקה. באותו רגע, נפלה בי ההבנה, שבעצם אני עושה כאן במעשה מסוכן מעין כמוהו. התמלאתי בחרתה כרימון, ועם הרבה הרבה בושה. הבנתי כי המצב חמור ורציני מאוד, ואקבל בוודאי עונש חמור שאין כדוגמתו. רצתי לחיידר, ובאותו יום השתדלתי ללמוד הכי טוב שאפשר. כשהגעתי בערב לתפילת מנחה בבית הכנסת, חשתי היטב שקוממיות כבר מזועזע, תפקוף פרסה על תפקוף פרסה. סביב כמובן המעשה הנועל. ההונגרים התלחשו מאחוריי ואמרו עליי, דבורדי, שזה שובב ביידיש הונגרית כזאת, ואילו הפולנים רגשו ורעשו סביבי, וכינו אותי בעוד כל מיני, בקיצור, ילד שובב חסר גבולות. חששתי שכשאחזור הביתה, ממתין לי העונש הגדול. מדי לילה, כשהייתי חוזר הביתה ואוכל ארוחת ערב, הייתי נכנס לאבא, לבית דין שהיה בחדר, אך מובן מאליו שבאותו לילה לא העזתי אפילו לחשוב על הרעיון. אכלתי משהו, התקלחתי, ורציתי מיד לרוץ לישון. תוך כדי שאני הולך לישון, שמעתי את אבא קורא, ישראל יצחק, ישראל יצחק, קום הריין, בוא תיכנס. נכנסתי לבית הדין, לחדר, ואז נשמע קולו של אבא בניחותה. ישראל יצחק, אתה מבין שעשית מעשה שובב. אתה מבין כי עשית מעשה שיכול להביא לידי פיקוח נפשות ממש. האם אתה יכול לקבל על עצמך שלא תעשה יותר כאלו דברים? תחשוב טוב. אתה מסכים שזה היה מעשה שובבות? אתה מסכים שלא היה לך לעשות כאלו דברים? אתה מבין שאלו מעשים הנכנסים ממש לגדר של סכנת נפשות? האם אתה מקבל שיותר לא תעשה דברים כאלה? וכך, שלוש פעמים חזר על העניין. מובן מאליו שקיבלתי על עצמי לא לעשות מעשים שכאלו, ואז אמר לי, גוטה נחט, גיי שלופן, לילה טוב, לך לישון. עברה התקופה, ימי הכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, גדולי ישראל התקבצו מכל קצוות תבל. במסגרת ביקורו של מרן הגאון רב מוישה פיינשטיין בארץ ישראל, הגיע לבקר את אבא בקוממיות, יחד עם צירים מהכנסייה הגדולה. הביאו אותו גם לתלמוד התורה, שיבחן את התלמידים. המבחן הצליח באופן יוצא מן הכלל. למדתי בכיתה גבוהה מכפי גילי, ידעתי את הנלמד מצוין, ועברתי את המבחן בצורה מוצלחת ביותר. באותו ערב חזרתי הביתה בהרגשה עילאית של ממש, זרחתי כולי מרוב עושר מהצלחתי במבחן. לא ידעתי מה מצפה לי בבית דין שטוב בחדר, ולכן אחרי ארוחת ערב נכנסתי לשם כהרגלי כדי לשמוע משהו. שלא כהרגלו, קרא לי אבא, ואפם בסבר פנים חמור מאוד. לא ראיתיו מעולם בסבר פנים כזה. ואז אמר לי בתקיפות, תקיפות משולבת באהבה ורוך. תחילה פתח במחמאה, ואמר, מאוד נהניתי ממך, הסבת לי נחת, ידעת טוב, אני מאוד נהניתי, גם רבי מוישה פיינשטיין מאוד נהנה מידיעותיך. ואז הוסיף, אני רוצה להעיר לך הערה חזקה. במהלך המבחן שאלו שאלה את אחד החברים שלך, והוא התבלבל מעט בתשובתו ולא ידע לענות טוב על השאלה. הוא השיב איזושהי תשובה מבולבלת, וראיתי בזווית של הפה שלך רבע חיוך כזה. שתדע לך שאתה ילד טוב, אין לך מידות מגונות. אבל החיוך הקטן הזה זו התחלה של מידה מגונה. לתת חיוך, אפילו שזה רק רבע חיוך, כשחבר נכשל במבחן, זה לא טוב. וצריך מאוד להיזהר שלא יתפתחו מכך בעתיד מידות מגונות, שלא תגיע למצב שתוכל להנות חס וחלילה מחסרונו של חבריך. זה סימן שאנחנו לא מספיק רגישים בשעה שחבר נמצא במצב לא נעים, במצב מועקה ולחץ. אסור ולא שייך לתת אפילו רבע חיוך. את דבריו סיים באזהרה חמורה. תקבל על עצמך לעקור מן השורש את ההתחלה של המידה המגונה, וכשחבר נמצא בצער, אתה תשתתף בצערו. פלא. כאשר הרעשתי את קוממיות כולה במעשה השובבות, ביקש ממני אבא רק להבין שמדובר במעשה שובבות והסתפק בקבלה לעתיד. ואילו, על הרבע חיוך בזווית הפה, שאף אחד לא שם לב לכך זולת אבא, וגם אני לא העליתי על קצה דעתי שיש כאן איזו התנהגות לא ראויה, קיבלתי אזהרה חמורה כזאת, כמוה לא קיבלתי מעודי. אחרי כמה שנים, כשכבר הייתי בחור בן 15, שאלתי את אבא. כשעשיתי מעשה חמור שכל קוממיות רעשה ממנו, לא ננזפתי בחומרה, רק קיבלתי הסבר שזה מעשה שובב. אבל על רבע החיוך ההוא ננזפתי בחומרה רבה כל כך. מה הפשט בזה? הסביר לי אבא במתק לשונו. מה שקרה עם המכונית היה מעשה שובבות, הווילדקייט. שובבות זאת לא מידה בנפש. ידעתי כי אתה מספיק בר דעת, שאם תבין שזה מעשה שובב וכרוך בפיקוח נפש, ותקבל על עצמך לעתיד, תעמוד בכך, ולא תחזור על מעשים כאלו. שובבות אינה דבר שנשאר, אלא דבר חולף ועובר. מה שאין כן, החיוך הקטן ההוא, וכל הקשור למידות, אלו דברים שהם מידה בנפש האדם, ומידה בנפש נשארת. וזו התחלה לא טובה שעלולה להתפתח אחר כך למידות רעות ממש. לכן כאשר רואים אפילו התחלה של התחלה של מידות רעות, יש לטפל בכך מיד ולעקור אותה מהשורש. אם לא יעקרו את המידה, היא תישאר, תגדל ותתפתח חס וחלילה. לכן ננזפת בחומרה רבה על אותו רבע חיוך, כדי שתישאר כמעלותיך, זך ונקי, במידות טובות בנפש היהודי. הוא ממשיך ואומר, סיפרתי את הדברים בהזדמנויות שונות, וברוך השם הסיפור מהווה אבן יסוד לרבנים המחנכים, להורים וגם למורים. הלוואי ונלמד מזה, מה זה בן אדם לחברו, מה זה באמת מידה בנפש. יהיו הדברים לעילוי נשמתו של הצדיק גאווד קוממיות, הרב ישראל יצחק מנדלסון. שיר, איזה שיר יעל בחרת לנו? חנוך לנער על פי דרכו, ומי שר אותו? דני פינקלמן והניצוצות. בואו נקשיב לזה.